אז שלום לכולם, אנחנו בפרק השלישי של הפודקאסט שלנו שמלווה את הקורס חדווה 2. אני היום אהיה איתכם, אני אופיר קרין, ואיתי כאן נמצא מתן שלו.
היי.
מעניינים?
אהלן, בסדר, נראה לי.
אוקיי, אז בואו נתחיל. אז בגדול אנחנו נזכיר לך בקצרה, עד עכשיו עשינו שני פרקים כבר בפודקאסט של הקורס חדווה 2, שבהם בעצם דיברנו על מושג האינטגרל, ראינו את המשפטים היסודיים, והנושא שלנו היום בעצם הוא איכשהו שלב הבא אולי, ברגע שיש לנו אינטגרלים, אינטגרל רימן של פונקציות חסומות, אינטגרביליות על קטע סגור וסופי, אז אנחנו היום רוצים לדבר בעצם על המושג שנקרא אינטגרל לא אמיתי.
נכון. אנחנו רוצים להרחיב בעצם את...
נכון, אנחנו רוצים בעצם להרחיב את המונח הזה של אינטגרל שהיה לנו עד עכשיו, שיש משהו קל אולי להבין אינטואיטיבית של שטח מתחת לגרף, ברגע שהפונקציה שלי מצד אחד חסומה, אז השטח ככה לא מתפוצץ למעלה, והקטע הוא סגור וחסום, אז השטח לא יכול להתפוצץ לימינה ושמאלה.
נכון.
אז במקרים מסוימים, שראינו שגם שם יש כל מיני בעיות, הדבר הזה שנקרא שטח מתחת לגרף, שזה האינטגרל, הוא מוגדר, ועכשיו אנחנו רוצים בעצם לדבר על אינטגרל לא אמיתי, שזה הרחבה של הקונספט הזה של השטח מתחת לגרף, למצב שבו אנחנו יכולים במרכאות לברוח, ימינה או שמאלה, או למעלה, למטה
נכון. גם. נכון, בואו נדבר על שני הסוגים האלה, נתחיל אולי מהסוג הראשון.
בדיוק, אז אולי תזכיר לנו באמת כן, את שני הסוגים.
אז בואו נניח שיש לנו איזושהי פונקציה, שהיא מוגדרת, נניח, מ-1 עד אינסוף, לממשיים כמובן, אתם יודעים, בואו נניח אפילו שהיא רק חיובית, ואנחנו היינו רוצים לנסות לחשב את השטח שמתחת לגרף הפונקציה, אבל שהבסיס שלנו, בניגוד למה שעשינו קודם, שהוא היה איזושהי צלע מאורך b מינוס a, הוא יהיה בעצם כל הקטע האינסופי הזה, אחד עד אינסוף. האם בכלל, כאילו, יכול להיות שהשטח הזה קיים, שיש משמעות לתת איזשהו שטח, זה משהו שיכול לברוח באמת ימינה, אם אנחנו מדמיינים את מערכת הצירים. האם זה יכול להיות לא אינסוף הדבר הזה?
כן, אוקיי. אז יש בכלל את השאלה של מה אנחנו רוצים שזה יהיה, וברגע שנחליט מה אנחנו רוצים, האם בכלל זה יכול להיות כאילו מספר שהוא לגיטימי?
נכון.
אני רק אגיד שאתה אומר בסיס, אז אולי יש לך בראש איזושהי תמונה של גרף הפונקציה.
נכון.
אז כמו שאם היה לנו מלבן, אז בקטע סופי יש לנו את החסם של הפונקציה ואת החסם של הקטעים, ופה עכשיו יש לנו איזשהו, במרכאות, איזשהו מלבן או איזושהי צורה שהבסיס שלה, הקטע שחוסם אותה מלמטה, הוא באורך אינסוף. אז
נכון.
אין לנו כבר איזה חסם טריוויאלי על הדבר הזה שיכול להיות שזה בטוח בתוכו.
נכון. נכון? אבל כן, יש לנו איזושהי דוגמה פשוטה שאנחנו כבר מבינים שהיינו רוצים שהיא תעבוד, זה שאם יש לנו איזושהי פונקציה, שוב, מוגדרת מאחד עד אינסוף לממשיים, ובואו נניח שאחרי לי מקום מסוים, מאיזשהו x0 היא מתאפסת. פשוט מחזירה 0 החל מ-x0 שווה 10. היינו רוצים להגיד שאנחנו יודעים לחשב את השטח מתחת לגרף הפונקציה מ-1 עד אינסוף.
נכון, היינו בעצם רוצים להגיד שמאחל מהמקום שהיא מתאפסת, אז זה בעצם לא משנה שום דבר, והיינו רוצים שזה...
לא מתאפסת שטח.
בדיוק, היינו רוצים שזה יעבוד באותה צורה, ושזה ייתן לנו בעצם את האינטגרל עד המקום שבו היא מתאפסת.
נכון, באמת במקרה הזה, אם היינו רוצים להרחיב את ההגדרה, זה מה שהיינו רושמים. האינטגרל מ-1 עד אינסוף של F שווה לאינטגרל מ-1 עד 10 של F, שזה אינטגרל רימן פשוט ומוכר, ואהוב או לא אהוב, תלוי בכם. אבל זו דוגמה באמת, באמת נורא נורא קלה, עד כדי רמאות. אז בואו נעשה דוגמה שהיא טיפה יותר קשה.
כן, אוקיי.
אז אני אציג אותה. בואו ניקח איזושהי פונקציה, שהפעם היא תהיה מוגדרת מ-0 עד אינסוף. ואני רוצה שבין 0 ל-1 היא תחזיר את הערך 1, בין 1 ל-2, נניח לא כולל 1, היא תחזיר את הערך חצי, בין 2 ל-3 תחזיר את הערך רבע, ובין 3 ל-4 תחזיר את הערך שמינית, וכן הלאה, אנחנו מבינים לאן זה הולך, נכון?
כן, אז איזושהי... בראש יש לנו איזושהי מדרגות כאלה, זו לא נכון. פונקציה רציפה, נכון. כאילו, אבל עדיין יחסית נחמדה.
נכון, ואם אנחנו מביטים על גרף הפונקציה, איך הוא נראה?
אז זה נראה כמו מין מדרגות כאלה, נכון. כאילו בכל קטע באורך אחד, בכל קטע בין שני מספרים טבעיים, יש לנו בעצם מלבן. אנחנו בעצם, נכון. אז אם היינו רוצים לדבר על השטח, שוב, בלי להגדיר שום דבר, היינו אומרים, יש לי כאן אינסוף מלבנים שאני צריך לסחום את השטח שלהם.
נכון.
האם אפשר לסחום אינסוף מספרים חיוביים ועדיין להתכנס למשהו? אז אוקיי, כן. עשינו חדווה אחד וראינו את התופעה.
רק כדי להשלים את הדוגמה, אנחנו יודעים שהשטח של המלבן הראשון הוא... אחד.
הוא אחד, נכון? נכון, הבסיס הוא אחד והגובה הוא אחד.
נכון, המלבן השני...
ואחרי זה חצי.
חצי, ואז רבע, שמינית, אנחנו מכירים את הטור הזה, נכון? באמת, פה השטח הזה מתקשר לאיזשהו טור שאנחנו מכירים, טור גיאומטרי, ובאמת, אם אנחנו ניקח את הגבול של סדרת הסכומים החלקיים שמגיעה מהטור הזה, אנחנו נקבל את הערך 2.
בדיוק, נכון. כי זה סכום של טור גיאומטרי שאנחנו יודעים, אבל בפועל, אם אנחנו קצת רוצים להתקרב לכיוון של ההגדרה, אז מה עשינו פה? בעצם עשינו את האינטגרל כל פעם עד מ-0 עד n, כש-n הוא טבעי, ופשוט הוספנו עוד n ועוד אחד ועוד אחד, ובעצם לקחנו גבול על סדרת הסכומים החלקיים הזאת, שזה מה שנתן לנו הטור.
נכון. אז בעצם מה שעשינו, אני חוזר על מה שאתה אומר, כן, תכלס, אנחנו הסתכלנו לאינטגרל כל פעם מ-0 עד n, לקחנו את n לאינסוף, ושאלנו האם הגבול של הסדרה הזאת קיים.
אוקיי, בדיוק. שזה, אז במקרה הזה זה יצא כמו טור, אבל עכשיו, אם נדבר קצת יותר כללי, אז השאלה האם אפשר, כאילו, מה שאנחנו רוצים בעצם להגיד זה שהאינטגרל לא אמיתי במקרה הזה, אז ככה הוא בעצם מוגדר. יש לנו פונקציה, עכשיו נגיד את זה כאילו בצורה מלאה, יש לנו פונקציה לצורך העניין איזשהו קטע אינסופי, בואו נגיד לרגע מ-1 אינסוף ל-R, ואנחנו יודעים שלכל X בין 1 לאינסוף, האינטגרל מ-0 עד X של הפונקציה קיים, אוקיי? לכל X סופי שנבחר, אנחנו צריכים שהאינטגרל הזה כן יהיה קיים, שזה יכול להיות משהו, זה יכול ללכת ולגדול.
ממש אינטגרבילי רימן.
ממש אינטגרבילי רימן, כן. הפונקציה צריכה להיות אינטגרבילית רימן על כל תת קטע סגור וסופי כזה. ואז אנחנו מקבלים בעצם את הפונקציה שבעבר היינו מסנים אותה כ-f גדולה של x, שהיא נותנת את האינטגרל, במקרה שלנו, מ-1 עד x של f קטן.
נכון.
מקבלים פה ערך מספרי לכל מספר x בין 1 לאינסוף, ואנחנו רוצים לקחת את x לאינסוף, ולשאול האם הגבול של הפונקציה הזאת f גדול, האם הוא קיים. זה בעצם מה שאנחנו...
אז אנחנו ממש מבינים את האנלוג לטורים, נכון? אם שהסתכלנו על טורים, הייתה לנו איזושהי סדרה AN, כל פעם סכמנו אותה עד שלב N גדול, ורק הגדלנו את N גדול ולקחנו את הגבול ב-N גדול, שזה כמה אנחנו בעצם סוכמים מהסדרה הזאת. אנחנו נעשה את אותו הדבר באינטגרל, רק שיש לנו פה אנלוג רציף, אנחנו כל פעם לא נסכום, אלא נאנטגרל את הפונקציה מ-1 עד X, אנחנו נגדיל את X לאט לאט, ונשאל האם קיים הגבול, כש-X הולך לאינסוף.
כן, בדיוק. וזה ממש כאילו בעצם סוג של בחירה, גם בתורים, כאילו, טוב, זה עבר הרבה זמן, אבל גם בתורים רצינו לשבול את עצמנו איך סוכמים אינסוף מספרים. הייתה פה איזושהי בחירה, יש סדר למספרים האלה, ואנחנו החלטנו לסכום אותם לפי הסדר, וגם כאן אנחנו עושים פה איזושהי בחירה.
נכון.
שאולי תלמידים בהמשך המתמטיקה יתקלו בבחירות אחרות, אבל עכשיו לא חשוב. אנחנו מחליטים שיש סדר למספרים הטבעיים האלה, ואנחנו לוקחים את האינטגרל עד X, ולוקחים את X לאינסוף.
נכון. עכשיו, שאנחנו לוקחים את האינטגרל עד X, מה אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עושים פה? נכון, האינטגרל עד X זה אותו אינטגרל רימן ששוחחנו עליו לא מעט.
כן, בדיוק. שהוא בעצמו איזושהי, מסתיר בתוכו איזושהי מין תופעה גבולית או אינסופית.
נכון,
כאילו.
נכון, אנחנו לוקחים בעצם, אנחנו יכולים להגיד שאם באמת אנחנו אינטגרבילים רימן בקטע 1 עד X, אז ערך האינטגרל מגיע על ידי זה שניקח סדרה של חלוקות עם עדינות שואפת לאפס, ובחירה של נקודות שמתאימה לחלוקה הזאת, ניקח את הגבול של סכום רימן המתאים לבלה בלה בלה, כן?
הרבה עבודה שנכנסה לתוך הבנייה הזאת, אבל בפועל אפשר להגיד, יש פה גבול.
יש פה גבול, נכון.
אינטגרל על קטע סופי, סגור, אינטגרבילי, הכל, כבר פה יש גבול.
מחביא גבול, בדיוק.
בדיוק, בשונה מתורים.
בדיוק. ולדבר הזה, לגבול הזה, אנחנו בעצם עודפים אותו בגבול נוסף.
ועוד גבול. אז הנה כבר אנחנו רואים פה מצב של פעולה שבפועל מסתתרים פה שני גבולות.
נכון.
וכמו שאנחנו כולנו יכולים לנחש, סדר זה דבר חשוב, ובכלל שאלה איך אפשר להגדיר את זה אחרת, אבל זה כרגע מבחינתנו ההגדרה. אוקיי, יש לנו אינטגרל, קטע סופי וסגור, עושים שם את כל מה שעשינו קודם עם גבול על העדינות, ועל זה לוקחים גבול על תחום האינטגרציה, וזה מה שמוגדר להיות האינטגרל הלא אמיתי. אם זה מתבדר, עכשיו, כמו כל גבול שאנחנו יודעים, זה יכול לא להתכנס לשום דבר, זה יכול להתכנס לאינסוף או מינוס אינסוף, שגם במקרה הזה אנחנו נגיד שהאינטגרל מתבדר, וזה יכול להתכנס למספר סופי, שאז אנחנו נגיד שהאינטגרל מתכנס.
נכון.
אוקיי, אז זה סוג אחד באמת של אינטגרל לא אמיתי שאנחנו מגדירים בקורס, או בכלל. זה שוב, כשהקטע שעליו אנחנו עושים את האינטגרציה, הוא קטע באורך במרכאות אינסופי.
נכון.
אוקיי, זה יכול להיות כמובן גם שמאלה למינוס אינסוף, אבל תשלימו את זה לבד.
כן.
בוא תספר לנו אולי על הסוג השני של הבעיה שיכולה להיות לנו לאינטגרל.
אז הסוג השני זה, יש לנו איזושהי פונקציה שהיא מהקטע יכול להיות חצי פתוח, חצי סגור, או ממש קטע סגור 0-1 ל-R, ואנחנו מניחים שהפונקציה לא חסומה בסביבה של 0. אבל שלא משנה איזה אפסילון ניקח, אם נביט בקטע אפסילון עד 1, אפסילון גדול מ-0, אנחנו נקבל שהפונקציה היא כן אינטגרבילית רימן, ולכן חסומה גם בכל אחד מהקטעים האלה. ואז היינו רוצים לשאול, האם למרות שהפונקציה אינה חסומה בסביבה של אפס, יש לנו איזושהי דרך דומה שבה נוכל להרחיב את ההגדרה המקורית שלנו, ולהגיד מה היינו רוצים שיהיה ערך האינטגרל בין אפס לאחד.
אוקיי, אז כאילו, באופן מסוים זה דומה למה שראינו קודם. עכשיו, במקום שהבעיה שלנו היא באיזשהו מובן שהקטע שלנו הולך לאינסוף, הבעיה שלנו זה שהפונקציה לא חסומה, כלומר איכשהו הגרף הפונקציה בורח, תדמיינו ככה למעלה, בסביבה של אפס. כמו שאמרת, כל עוד אנחנו לא קרובים לאפס, לכל אפסילון חיובי שניקח, הפונקציה היא כן חסומה ואינטגרבילית, ואנחנו רוצים לשאול, אולי בכל זאת נסחום את כל השטחים האלה מתחת לגרף של הפונקציה הלא חסומה הזאת, ואולי בכל זאת נקבל משהו סופי. אז בעצם נעשה את זה באותה דרך, נכון? אנחנו ניקח, נגדיר פונקציה עכשיו, יהיה פונקציה של אפסילון בעצם, באות שעכשיו החלטנו עליה, שזה האינטגרל מאפסילון ועד אחד, אפסילון הוא מספר גדול מאפס, לכל אפסילון כזה חיובי קיבלנו מספר, וניקח את הגבול כשאפסילון עכשיו שואף לאפס, נשאל, אם הוא קיים, נגיד שהאינטגרל מתכנס, אם לא, אז לא, יכול להתבדר לאינסוף, יכול לא להתכנס.
לגמרי. אנחנו באמת יכולים להתפתות ולנסות לדבר על חלוקה של הקטע 0-1, אבל פה אנחנו נזכור שאם אנחנו נגיד מסתכלים לכל חלוקה של הקטע 0-1, אם נביט על סכום דרבו העליון שמתאים לחלוקה הזאת, אז יש לנו איזשהו קטע שבו הפונקציה אינה חסומה.
תמיד הקטע שמכיל כאילו את 0, כאילו.
נכון. בדיוק. וסכום דרבו עליון הרי מבקש מאיתנו לקחת את הסופרימום בכל קטע, מכיוון שהפונקציה אינה חסומה, בוא נניח שהיא לא חסומה מלאל, אז הסופרימום יהיה אינסוף, ואז בעצם הסכום רימן הזה, שאומר לזה שהוא סכום סופי, הוא לא מוגדר איתו.
לא מוגדר, הבנתי. כלומר, אז מה אתה אומר פה בעצם? אתה אומר, יכול לבוא מישהו ולשאול, רגע, רגע, למה אתם עכשיו עושים את כל הסיפור הזה? עבדנו נורא קשה כדי לבנות חלוקות וסכומים ובלגנים, ואתה בא ואומר, אם פשוט ניקח את הבנייה הזאת כמו שהיא, ונשים אותה על פונקציה לא חסומה, בלי להגיד שום דבר, אז אופה, כבר זה לא יעבוד לנו. כי סכום דרבו עליון, למשל, עם פונקציה לא חסומה מלל, פשוט לא יהיה מוגדר, לא יהיה אפילו שאלה של מה מתכנס וזה, זה פשוט צריך לתת לזה משמעות.
נכון מאוד.
אז בגלל זה אנחנו לא יכולים לקחת את כל הבנייה ופשוט לשים אותה ישירות, אז יש כאן איזושהי בחירה שאפשר לעשות, ועוד מעט אולי נדבר קצת גם מתי זה כן יכול לעבוד ודברים כאלה, אבל אז אנחנו מזכירים כשהאינטגרל הוא לא אמיתי, כלומר, או שלא חסום בסביבה של נקודה, או שהקטע הוא, הקטע הוא אינסופי, אז אינטגרל רימן כשלעצמו זה לא דבר שמוגדר, מוגדר האינטגרל הלא אמיתי, ששם צריך לקחת את הגבול לכיוון הנקודה, זה נקרא הנקודה הבעייתית. נקודה הבעייתית יכול להיות אינסוף,
בדיוק.
או יכול להיות הנקודה שבסביבה שלה הפונקציה לא חסומה. אז אלה ההגדרות שלנו, וגם אם תלמידים יראו אינטגרל בין 0 אל משהו לפונקציה לא חסומה, אז הכוונה שמסתתרת שם זה לאינטגרל לא אמיתי. אוקיי, אז בעצם התחלת כבר לדבר על זה, ואולי שווה כאילו שנגיד אולי שתי מילים על באמת איך זה יכול, איך זה היה יכול לעבוד אחרת. כלומר, אז כמו שמתן אמר,
או שזה לא היה יכול לעבוד אחרת,
זה לא יכול לעבוד אחרת.
בדיוק. אז מה הצעתי לעשות? אז מה שהצעתי לעשות קודם בקטע 0-1 זה לנסות, למרות שהפונקציה אינה חסומה, להכריח את עצמנו לקחת איזושהי חלוקה של הקטע 0-1 ולדבר על איזשהו סכום דרבו שמתאים לחלוקה הזאת. ועכשיו אנחנו חוזרים לסוג הראשון שדיברנו עליו, שבעצם הפונקציה שלנו מוגדרת על הקטע 1 עד אינסוף.
אוקיי.
ואולי גם כאן אני יכול לקחת איזושהי חלוקה של הקטע 1 עד אינסוף. נכון, אני מזכיר, אם היינו רצינו לעשות אינטגרל לקטע סגור AB, לקחנו איזושהי חלוקה של הקטע AB, הנקודה הראשונה היא A, ואז X1 גדול ממנו, X2 וכן הלאה, הנקודה האחרונה היא B. אולי אני יכול לקחת איזושהי חלוקה אינסופית, להגיד הנקודה הראשונה היא 1, ואז להמשיך ולקחת נקודות באיזשהו סדר עולה, שפשוט אינן חסומות. זאת אומרת, הסדרה הזאת היא לא חסומה, סדרה של נקודות ששואפת לאינסוף, זה איזושהי סדרה של נקודות מונוטונית עולה שהולכת לאינסוף, ואיזושהי חלוקה של הקטע אחד עד אינסוף, אם הנקודה הראשונה היא אחת.
אוקיי, כלומר, אז שוב אני אומר, אנחנו עכשיו שוב חזרנו אחורה למקרה שהפונקציה היא על קטע לא חסום, על קטע אחד אינסוף, ואז מה אתה אומר? גם פה אולי אפשר לשחק את המשחק הזה של ככה במרכאות סכומי דרבו, אבל אז כבר על ההתחלה אנחנו יש לנו בעיה, כי צריך חלוקה.
נכון.
אבל אתה אומר, אפשר לכאורה לקחת חלוקה של הקטע אחד אינסוף. אז זאת תהיה חלוקה לא למספר סופי של קטעים.
נכון.
זאת תהיה חלוקה לאינסוף קטעים.
כן.
אז אוקיי, אפשר לשאול האם הדינות בכלל מוגדרת, אבל אם נגיד שלכל הקטעים האלה האורך שלהם חסום, אז הדינות זה דבר שיהיה מוגדר.
יש חלוקות שאפשר
להגדיר הדינות. כאלה, אפשר לחלק את כל המספרים, 1, 2, 2, 3, 3, 4, חלוקות פשוטות. אז אפשר לעשות חלוקה, אוקיי? ואז בעצם מה נקבל כשנרצה להגדיר סכום רימן על החלוקה הזאת?
אז אנחנו נקבל טור רימן, נכון? בעצם יהיה לנו אינסוף נקודות שאנחנו בוחרים, כי בכל קטע יש אינסוף קטעים, בכל קטע נבחר נקודה, ואז כשנרצה לסכום, נקבל בעצם טור.
אוקיי, אז כבר זה לא יהיה סכום רימן, זה לא יהיה סכום סופי, זה יהיה טור רימן, והנה, ברגע שיש לנו טור, אז תמיד אנחנו צריכים לשאול את זה, טוב, האם זה מתכנס הטור הזה? האם זה מתכנס לכל בחירת נקודות בחלוקה הספציפית הזאת? אז כבר, כבר מצצות פה בעיות.
כן, כי לא רק שאנחנו צריכים שהטור יתכנס, נכון, אנחנו גם רוצים שאנחנו ניקח בעצם סדרה של חלוקות, שהדינות החלוקה, בדיוק, יש פה גבול על גבול.
יהיה גבול של טורים, כאילו.
בדיוק.
במקום גבול של סכומי רימן, זה יהיה גבול של טורי רימן, שאז כל אחד מהם צריך להתכנס, וגם צריך להיות לו תלוי, ויש פה כל מיני בעיות.
נכון, אז בואו אולי נראה למה הדבר הזה באמת בעייתי באמצעות דוגמה יחסית פשוטה.
כן, נכון.
אז בואו נניח, ויש לי פונקציה שהיא באמת מוגדרת על אחד עד אינסוף, והיא מחזירה אפס לכל מספר שאינו טבעי, אבל אם אנחנו נתקלים במספר טבעי, אז איפה למספר הזה תחזיר את המספר, תחזיר את הערך אחד.
אוקיי, אז זה גם פונקציה שהיא ככה, אם נגיד ככה בשפה של גדולים, היא כמעט בכל מקום היא אפס.
נכון.
אולי גם לא שפה של גדולים, אבל לא משנה. היא הרבה מאוד אפס.
נכון.
מחזירה אחד רק במספרים הטבעיים. שוב, אם אנחנו חוזרים, ואם אנחנו חוזרים שנייה להגדרה שהגדרנו קודם של אינטגרל לא אמיתי, אז אנחנו יכולים כבר להבין מה אנחנו רוצים שזה יהיה.
נכון.
נכון, כי עד כל מקום סופי שנבחר, נעשה את האינטגרל, זה יהיה פונקציה שהיא אפס כמעט בכל מקום.
נכון.
האינטגרל שלה יהיה אפס, ניקח את הגבול של, של, של האינטגרל, כאילו, במקום להיות מ-1 עד X, ניקח את הגבול X הולך לאינסוף, עדיין נקבל אפס, פשוט נקבל משהו שהוא כל הזמן אפס, ששוב, זה גם מתיישב לנו עם סוג של שטח מתחת לגרף, אנחנו רוצים לה, אנחנו חושבים על נקודה בודדת, כאילו, אין לה באמת שטח.
נכון.
אז אנחנו רוצים שהאינטגרל של הדבר הזה יהיה אפס.
נכון.
ומה היה קורה אם היינו עכשיו משחקים את המשחק שראינו של טורי רימן, ניקח חלוקה מסוימת ובחירת נקודות, אז מה יכול לקרות?
אז בואו ניקח איזושהי חלוקה, שאנחנו ניקח את החלוקה הזאת בצורה שלכל קטע יש בעצם, לכל קטע בחלוקה יש את אותו אורך. אז בואו נתחיל סתם 1, 2, 2, 3, 3, 4 וכן הלאה.
אוקיי.
אנחנו מבינים שאם אנחנו לוקחים את החלוקה הזאת, יש בחירת נקודות, שבאמת אם נבחר את המספרים הטבעיים, שניתן לנו שאותו סכום רימן, אותו טור רימן, יהיה טור אינסופי.
יהיה פשוט לסכום אינסוף אחדים.
נכון.
כי בכל קטע יש לנו נקודה בחירה אחת רעה אומנם, אבל היא עדיין לגיטימית, של נקודה שמחזירה אחד.
נכון.
יש לנו אינסוף קטעים, אנחנו נצטרך לסכום אינסוף אחדים, זה כבר הטור רימן הזה, עוד לפני שלקחנו גבול על הדינות.
נכון.
יהיה אינסוף.
נכון. אבל אוקיי. יכול להיות שאם בעצם ניקח חלוקה עם הדינות מאוד מאוד קטנה, אז אנחנו כן נגיע למצב שהדבר הזה חייב להיות סופי.
אבל... בחלוקות מסוימות, כן, יכול להיות. אבל יכול להיות מצד שני שגם ניקח חלוקה עם הדינות כמה קטנה שנרצה, ועדיין הדבר הזה יהיה...
נכון, אז בוא ניתן איזושהי דוגמה לחלוקה עם הדינות אפסילון, חלוקה אינסופית, נכון, אם ניקח את אחד, ואז אחד ועוד אפסילון, אחד ועוד שני אפסילון, וכן הלאה, אנחנו נגיע ככה, אם נמשיך עד אינסוף, זו אכן תהיה חלוקה אינסופית, אבל כל פעם שניתקל באיזשהו מספר טבעי, בקטע שמכיל מספר טבעי, נוכל לעשות בחירה רעה במרכאות, לבחור את המספר הטבעי הזה, ואז המלבן שיתאים לקטע הזה בחלוקה, יתרום לנו לאינטגרל אפסילון.
אפסילון, בדיוק.
אבל כמה מלבנים כאלה יש?
יש לנו אינסוף כאלה, וגם אם אפסילון הוא מאוד קטן, זה עדיין לא יעזור.
נכון, נכון.
אז אנחנו רואים שהניסיון הנאיבי ככה, במקרה של אינטגרל מאחד עד אינסוף, לעשות איזה מין משחק כזה של טורי רימן במרכאות, גם לא עובד ככה חלק. יכול להיות שבתנאים מסוימים אפשר להקם, יכול להיות שזה, אבל כמו שאנחנו רואים, כמו שהתורה עבדה יפה ככה במרכאות, באינטגרל רימן הרגיל, זה לא מתרגם ישירות. אז יש ככה עד כאן אפשר להגיד, יש מוטיבציה ללמה להגדיר אינטגרל לא אמיתי כמו שהוא.
נכון, וגם הקשר בין אינטגרל לא אמיתי לבין טורים, הוא לא קשר שלא קיים, הוא אכן קיים, ואנחנו נדון בו אולי טיפה עכשיו. נכון, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו באמת, יש פה איזשהו משהו שמתכתב עם טורים, ואנחנו אולי ננסה עכשיו להתחיל עם המקום שבו ההשוואה לטורים היא השוואה הטבעית ביותר, נראה לי, שזה כשאנחנו לוקחים את F להיות חיובית, ומונוטונית, בוא נגיד שזה בקטע אחד עד אינסוף. מה אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, מה אנחנו יכולים להגיד על הגבול של F גדול X?
כן, אז שוב, F אצלך היא F קטנה, יש לנו עכשיו פונקציה חיובית ומונוטונית, אנחנו מדברים טיפה בכל זאת על הקשר לטורים, כי זה משהו שמעבר לשיחה שלנו עכשיו, זה משהו ששומעים, אינטגרלים וטורים, יש ביניהם, אבל אנחנו רוצים לשים פה את האצבע על העניין הזה שהוא עדין קצת, אז יש לנו פונקציה F קטנה שהיא חיובית ומונוטונית, מונוטונית יורדת, כמובן. ואנחנו מדברים על הפונקציה F גדולה, שזה האינטגרל, אם הפונקציה שלנו נגיד לצורך העניין מתחילה ב-0 פה.
לא, ב-1, בוא נתחיל.
ב-1, בוא נתחיל מ-1, כדי שלא יהיה, שזה יהיה יותר קל. אז הפונקציה שלנו מתחילה מ-1 עד אינסוף, ומחזירה מספר ממשי. אז הפונקציה שלנו F גדול של X, זה האינטגרל מ-1 עד X של הפונקציה F קטנה. אז אני חושב שאולי הדבר הראשון שאתה חותר אליו, זה שברגע שהפונקציה שלנו F קטן היא חיובית, אפילו זה מספיק, אז האינטגרל שלנו, הפונקציה שמחזירה את האינטגרל מ-0 עד X, זאת פונקציה שהיא מונוטונית עולה.
כן, מ-1 עד X. כן.
מ-1 עד X, סליחה, כן. היא פונקציה שהיא מונוטונית עולה. נכון. בדומה למה שהיה קרה לנו, אז גם בטורים, ברגע שהגדרנו מה זה טור בחדווה 1, והמקרים הראשיים שדיברנו עליהם, זה טורים חיוביים. כלומר, נכון. שהאיברים שלהם שאנחנו סוכמים הם אי שליליים, ואז סדרת הסכומים החלקיים, שזה האנלוג שלנו, הייתה סדרה מונוטונית עולה.
נכון.
אז גם עכשיו, ברגע שהפונקציה שלנו היא, היא שלילית לצורך העניין, אז פונקציית האינטגרל מ-0 עד x, היא כפונקציה של x, היא פונקציה מונוטונית עולה.
כן.
שזה כבר דבר טוב, כי אנחנו רוצים לשאול את עצמנו אם האינטגרל הלא אמיתי קיים או לא, כלומר, אנחנו רוצים לשאול משהו על הגבול
נכון.
של הפונקציה הזאת, f גדול של x, ברגע שיש לנו פונקציה שהיא מונוטונית עולה, ואנחנו שואלים משהו על הגבול שלה, זה כבר קצת מקל את החיים.
נכון, יש שתי אפשרויות, נכון? שתי הוא אפשרויות. בטוח קיים במובן הרחב, בדיוק. או שהוא אינסוף, או שהוא איזשהו מספר שלילי. ואז בשביל להגיד, האינטגרל מתכנס, הגבול קיים, מספיק לנו להגיד בעצם שהפונקציה הזאת, f גדול x, היא פונקציה חסומה.
בדיוק. אז אם נחסום את f גדול של, את האינטגרל עד x, את f גדול של x, נחסום ככה בצורה שלא תלויה ב-x על ידי איזשהו משהו, כבר נדע שהאינטגרל מתכנס בוודאות, ואפילו אולי נגיד עוד משהו קטן שנגיע אליו אחר כך גם, שבמקרה הזה מספיק לנו אפילו, במקום לקחת את הגבול f גדול של x, ש-x שואף לאינסוף, מספיק לנו אפילו למצוא תת סדרה ספציפית של מספרים, tn, ששואפת לאינסוף, ואם f על הסדרה הזאת tn מתכנסת, אז כבר סיימנו.
נכון מאוד.
בגלל שהגבול במובן הרחב קיים. שזה שני דברים שמאוד מאוד עוזרים לנו בפונקציות שליליות, כדי לקבוע התכנסות או אי-התכנסות של אינטגרל.
נכון מאוד.
אוקיי, ואנחנו רוצים עכשיו להשוות את זה בעצם, אז זה ככה אולי הצעד הראשון, שאנחנו רוצים כדי להשוות התנהגות של אינטגרל, התנהגות של טורים. אז גם משהו שתלמידים רואים בהרצאות, איזשהו ככה אולי מבחן השוואה ראשון כזה, בין טורים לאינטגרלים. אז שוב, נגיד שהפונקציה שלנו היא מ-1 עד אינסוף, אנחנו יכולים להסתכל על הפונקציה שלנו עד, עד איזשהו מספר טבעי לצורך העניין n, ולנסות לחסום אותה מלמעלה ומלמטה על ידי איזשהו טור.
אז אני אציע איזושהי דרך
לחסום
את זה. כן, אז אני רוצה להציע את הטור fn, f של n, ואני גם אסביר למה אני מציע את הדבר הזה, אז מה שאני עושה זה אני לוקח את הקטע 1 עד n, ואני אומר לעצמי, אוקיי, את האינטגרל בין 1 ל-2, אני יכול לחסום על ידי f של 1.
נכון, למה? הפונקציה מונוטונית.
כן, הפונקציה מונוטונית, נכון? אני בעצם, האינטגרל בין 1 ל-2, נכון? אז אני בעצם אומר לעצמי, הערך המקסימלי של הפונקציה בקטע הזה הוא f של 1, והאורך של הקטע 1 ל-2 הוא 1. אז בעצם יש לי את המלבן בעצם, נכון? שהוא כולו מעל גרף הפונקציה, שגובהו f של 1 ורוחבו 1, ולכן f של 1 חוסם את האינטגרל בין 1 ל-2 של הפונקציה f. באותו אופן, f של 2, יחסום את האינטגרל מ-2 עד 3, ו-f של 3 יחסום, וכן הלאה. f, כשאני מכניס ל-f n-1, זה יחסום את האינטגרל של f מ-n-1 עד n.
עד n.
מליניאריות האינטגרל, אני אקבל שאת האינטגרל מ-1 עד n של הפונקציה f, אני יכול לחסום על ידי f של 1, ועוד f של 2, ועוד f של 3, וכן הלאה עד f של n-1.
אז יצרנו גם חסם עליון ממש נחמד, האינטגרל מ-1 עד n, חסום על ידי סכום מ-1 עד n-1,
נכון.
של fn.
נכון.
Okay.
בעצם הסדרה שמתקבלת מלהסתכל על האינטגרל של f מ-1 עד n, שהיא מונדקסת על ידי n, חסומה על ידי סדרת הסכומים החלקיים של הטור שמגיע מלקחת הסדרה fn.
בדיוק. אוקיי, כלומר, אז שוב אתה אומר, אז הסדרה שחוסמת את האינטגרל שלנו עד n, זה בדיוק הסדרה, הטור, זה סדרת סכומים החלקיים, סליחה, של הטור, שהעבר הכללי שלו זה f של n.
נכון.
זה הכל. אוקיי, אז הנה, כבר נתנו, אז כבר פה יש איזשהו קריטריון. בעצם, מה שקורה פה זה שאנחנו עוצרים את כל פעם את האינטגרל במקום ה-n, ולוקחים סכום דרבו עליון, במקרה הזה.
נכון, זה ממש סכום דרבו עליון.
נכון, אבל מה שקורה זה שיש לנו כאן איזשהו תנאי להתכנסות של אינטגרל. עכשיו, שאלה על איזה כיוון רוצים להסתכל על זה, אבל אם יש לנו פונקציה שהיא מספיק נחמדה, אנחנו מציבים בתוך ה-n, מקבלים סדרת סכומים חלקיים, מקבלים טור בעצם.
נכון.
קיבלנו שאם הטור הזה מתכנס, בום, האינטגרל מתכנס.
נכון מאוד.
אז זה כבר כיוון אחד נחמד. ולמר האמת, אם מסתכלים ככה עם הציור ומול העיניים, ואני ממליץ לאנשים לצייר את זה, אז אפשר לראות שאפשר לשחק טריק מאוד דומה כדי לחסום מלמטה את האינטגרל נכון. גם.
אז נכון, האינטגרל מ-1 עד 2,
סכום דרבו תחתון.
נכון, האינטגרל מ-1 עד 2 של f, כמו שחסמנו אותו קודם מלמעלה על ידי f של 1, אפשר לחסום אותו מלמטה על ידי f של 2.
של 2.
ואז אם אנחנו עוד פעם נעשה את אותו טריק בדיוק ונשתמש בליניאריות האינטגרל, נקבל שהאינטגרל מ-1 עד n חסום מלמטה על ידי f של 2 ועוד f של 3 ועוד f של 4 וכן הלאה עד f של n.
עד f של n. אז זה כאילו הטור, אבל כזה סכום חלקי, אבל מוזז בלי האיבר הראשון.
בדיוק.
אז גם, מה עכשיו אפשר בעצם להגיד? אז אפשר להגיד שאם אנחנו מסתכלים על הטור הזה f של n, הטור שהאיבר הכללי שלו זה f של n ומקבלים שהוא מתבדר, אוקיי, במקרה ש-f היא
נכון.
שלילית, אז אנחנו מיד יכולים להגיד את הכיוון השני שהאינטגרל שלנו גם מתבדר.
נכון.
אוקיי, אז יש עוד איזה שהם שימושים מעניינים שככה אתה יכול לחשוב שאפשר לעשות עם הבנייה הזאת?
כן, אז בגדול, אולי השימוש ש, ש, שהייתי שמח להזכיר אותו קודם, זה שאם יש לנו איזושהי פונקציה, אז טוב, אז אולי זה לא הדרך הטבעית לעשות את זה, אז בואו ניקח פונקציה קצת פחות נחמדה, בואו ניקח את הפונקציה שהיא 1 חלקי לוג x כפול לוג לוג x כפול לוג 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 x בריבוע. כן?
אוקיי, זה יותר מדי איזשהו... לוגים בשבילי, אבל אתה תיקח את זה.
אז תן לי, אולי אני אוריד איזה לוג אחד. לא משנה, הרעיון, כן, הרעיון הוא, גם האמת שטעיתי, אני אגיד את זה מההתחלה, כי חסר פה X ברשימה, ואנחנו נגיד את זה עוד פעם.
אוי ואבוי.
כן. אז אם אנחנו נסתכל על הפונקציה שהיא 1 חלקי X לוג X, ואז נגיד לוג לוג X בריבוע, אז זו באמת פונקציה שהיא לא כל כך סימפטית, אבל אולי אנחנו כן זוכרים שבחדווה אחד דנו קצת בטורים מהצורה הזאת, בטור 1 חלקי n, log n, log log n.
נכון, היה לנו כלי שממש תפור בדיוק. לעניין הזה.
בדיוק, היינו יודעים להתעסק עם טורים כאלה באמצעות מבחן העיבוי. עכשיו, למצוא קדומה של פונקציה, של הפונקציה שהזכרנו, שאני לא אחזור עליה בשביל לא להגיד 20 פעם log, יכול להיות שזה קל, אם אתם קרן מור, אבל עבורי זה לא הדבר הכי פשוט בעולם. מה שאני הייתי מעדיף לעשות במקרה הזה, זה פשוט להגיד, אוקיי, אני לא יודע להתעסק עם ה-1 חלקי x, log x, log log וכן הלאה. אני עובר לטור שמתאים לפונקציה הזאת, בעצם שזה במקום x, אני פשוט מסתכל על n.
n.
אני יכול להתחיל את זה במקום מסוים, כך שזה יהיה מוגדר היטב, צריך להיות טיפה פדנטים פה, אבל לא ניכנס לזה. ואני רוצה לשאול, האם הטור הזה מתכנס? אני יודע שאם הטור הזה יתכנס, אני אוכל להסיק שגם האינטגרל שלי מתכנס.
כן, אז מה שאתה בעצם, אז אוקיי, מה הדוגמה הזאת באה להגיד מעבר לכמות הלוגים המפחידה פה? אני חושב שהדוגמה באה להגיד שראינו פה בעצם שני דברים. ההשוואה הזאת בין האינטגרל הלא אמיתי על קטע אינסופי לבין הטור הזה, הוא בא ואומר לנו משהו, את הדבר הבא. אפשר להשתמש בו שני הכיוונים. הרבה פעמים כשנרצה לקבוע אם אינטגרל לא אמיתי מסוים מתכנס, אז כשהביטוי הוא ביטוי קונקרטי, אולי כמו שאמרת עכשיו, אולי קצת פחות מפחיד, אז הרבה פעמים אנחנו לא נרוץ ישר לטור. אנחנו ניקח את האינטגרל מ-0 עד x, או מ-1 עד x, נמצא לפונקציה שלנו קדומה, נעשה ניוטון לייבניץ, נקבל ביטוי מפורש לאינטגרל עד x, ואז ניקח גבול.
כן.
ואז נוכל להסיק באמצעות העבודה החדוואית הזאת, שאולי איזשהו טור, החסם התחתון, מתכנס. נכון. אבל מה שאתה בא ואומר, אפשר גם הפוך. יכול להיות שיש לי איזשהו ביטוי לפונקציה, שאני לא יודע למצוא לה קדומה. אולי כי אי אפשר, ואולי כי אני לא זוכר את כל הטריקים, ואני לא מצליח למצוא לה קדומה. מצד שני, יש פה איזשהו כלי שהיה לי בטורים, שעדיין אין לי משהו דומה פה, של מבחן העיבוי למשל, שבטורים היה לי עוד טיפה כוח, וככה יכלתי להסיק שהאינטגרל מתכנס, בלי לעשות את העניין של למצוא קדומה.
נכון.
כמובן לא מבטל, שתי השיטות הן בסדר, וזה רק מראה שהעיקרון הזה שהראינו, ההשוואה הזאת בין אינטגרלים לא אמיתיים לטורים, היא ככה יכולה לעזור בשני הכיוונים.
כן, אולי עוד כיוון ששווה לדבר עליו, שהוא גם, הוא באמת מתקשר למה שאתה אמרת, אני יכול להגיע לאיזושהי מסקנה בנוגע לטור באמצעות האינטגרל, שאם למשל הייתי רוצה לדעת מדוע אם אני מסתכל על הטור 1 חלקי n, אנחנו יודעים שאם נסכום אותו עד מ-1 עד n גדול, נקבל משהו שהוא פחות או יותר log n גדול. נכון? שמענו את זה מספר פעמים.
כן.
ועכשיו, כשיש לנו את הקשר הזה בין טור לאינטגרל, אנחנו נשאיר בדיוק את החישוב המדויק עבורכם, או שראיתם אותו בהרצאה, אנחנו יכולים להבין שבגלל שהאינטגרל של הפונקציה 1 חלקי x, זה log x.
זה בדיוק log x.
בדיוק. אז אנחנו יכולים להבין למה הטור מתנהג בצורה מאוד מאוד דומה לאינטגרל, כן? 1 כן. חלקי x זה פונקציה מונוטונית, יש לנו את החסימה מלמטה, חסימה מלמעלה, אפשר טיפה לשחק עם אי השוויונים האלה, כדי לקבל באמת שהטור 1 חלקי n מתנהג פחות או יותר כמו log n גדול.
כן, אוקיי, אז זה ככה איזשהו שימוש קצת יותר ככה מתקדם, אבל בהחלט חשוב שהדבר הזה נותן לנו ככה לקחת טור, שאנחנו כבר יודעים שהוא מתבדר, אבל לשאול את עצמנו, אוקיי, איך הוא מתבדר, איך הוא שואף לאינסוף, כמה מהר, מה הקצב, ועם אינטגרלים והכוח שלנו לעשות ניוטון לייבניץ, מאפשר לנו לכמת את זה בצורה ממש טובה.
כן. אתה רוצה שנדבר על... בוא נדבר גם על החלק הבא.
אוקיי, קדימה. בוא נדבר.
אוקיי. אז באמת, דנו קודם באופציה שאנחנו ניקח פשוט איזשהו חלוקה אינסופית, ואמרנו שיש הרבה מקרים שבהם זה לא עובד, אבל אנחנו כן דיברנו עכשיו קצת על פונקציות מונוטוניות, אז אולי שווה שנחשוב על הדבר הבא. בוא נחשוב על פונקציה f שמוגדרת מ-0 עד אינסוף, היא חיובית והיא מונוטונית, ובוא נניח שהאינטגרל של f הוא אינטגרל מתכנס.
אוקיי.
האם אני יכול להגיד את הדבר הבא? אז מה שאני עושה עכשיו, זה אני מסתכל בעצם על הטור הבא, טור האינסופי הבא, והטור הוא אפסילון כפול f אפסילון n. זאת אומרת, אני מכניס לתוך f את אפסילון n, ו-n שלי רץ מ-1 עד אינסוף.
אוקיי.
עכשיו, מה המשמעות של הטור הזה בעצם? למה הבאתי אותו?
אוקיי, אז בעצם אפשר להסתכל שנייה על הטור הזה ולנסות בדיוק לשאול מה המשמעות. אז אני חושב שאם אני מסתכל על הביטוי, אז ככה לי יש אותו מול העיניים, ואני ממליץ למי שמקשיב גם לכתוב לעצמו את הביטוי, אז אני מסתכל על טור אינסופי, על סכום אינסופי, על סכום מ-n שווה 1 עד אינסוף, f באיזושהי נקודה, בנקודה אפסילון n, כפול אפסילון, אני הכנסתי ככה את האפסילון פנימה. אז זה כן, כשאני מסתכל רק על הסכום הזה, על הטור הזה, זה כן מזכיר לי משהו בסגנון של כזה סכום רימן, אולי טור רימן שאמרנו קודם. יש לי כאן את הערך של f בנקודה, כפול אפסילון, ואני חושב על אפסילון כסוג של אורך הקטע באיזשהו מקום. כי אני כל פעם לוקח את אז אני לוקח את f של אפסילון כפול אפסילון, ועוד f של 2 אפסילון כפול אפסילון, ועוד f של 3 אפסילון כפול אפסילון. אז בעצם באיזשהו מקום, מה שעשיתי פה זה שיש לי כאן בדיוק את מה שאמרנו קודם, שלא עובד במקרים כלליים.
נכון.
איזושהי מין חלוקה אינסופית כזאת של הקטע בין 0 לאינסוף,
נכון.
על ידי חלוקה לקטעים באורחים קבועים אפסילון.
נכון.
ובגלל שגם אמרנו שהפונקציה מונוטונית, אז ככה, אם הדבר הזה היה מוגדר, לזה הייתי קורא טור דרבו עליון.
טור דרבו תחתון, אז המקרה הזה, עשינו טור דרבו תחתון, כן, אולי קצת שגינו, נכון, התחלנו מאפסילון, כן, זה טור דרבו תחתון שלה.
נכון, כי אנחנו כל פעם לוקחים את הנקודה בקצה הימני של הקטע. אוקיי, אז עכשיו יש לי את הדבר הזה, ואני יכול לשאול שוב מה שאמרנו קודם שבאופן כללי לא עובד, האם עכשיו ש... אז אפסילון זה בעצם משחק פה את התפקיד של העדינות, זה האורך של הקטעים. נגיד שהטור הזה ככה, אוקיי, צריך לשאול את עצמנו למה הטור הזה מתכנס, כאילו למה הטור הזה מוגדר, אבל אם לרגע ככה לצורך השאלה נניח שהטור הזה מוגדר לכל אפסילון, מה אנחנו יכולים להגיד על הגבול כשאפסילון שואף לאפס?
נכון.
זה משהו שאם כל הסיפור הזה של טורי רימן היה עובד, אז זה משהו שהיינו רוצים שיעבוד ויכנס לנו לאינטגרל, כי ככה אינטואיטיבית לפחות.
נכון. אז לפני שאנחנו ניקח את אפסילון לאפס, בואו נבין מה קורה שאנחנו לוקחים n ממש גדול, זאת אומרת, יש לנו פה טור, נכון? אנחנו רוצים מ-n שווה 1 עד אינסוף. תן לי לעשות את מה שבדרך כלל עושים בטורים, וזה עוצרים את הטור האינסופי הזה באיזשהו סכום חלקי. אז אני רוצה לרוץ מ-n שווה 1 עד n גדול, ואז אם אני מביט באמת בסכום הסופי הזה, f אפסילון n כפול אפסילון, כש-n רץ מ-1 עד n מינוס 1.
שזה קוסמטי כזה, אוקיי.
כן, או אפילו עד n, במקרה הזה אנחנו לוקחים סכום דרבו תחתון, אז באמת כמו שעשינו קודם, נכון? f של אפסילון כפול אפסילון חוסם לי את האינטגרל, חוסם לי מלמטה את האינטגרל בין 0 לאפסילון.
נכון.
ו-f של 2 אפסילון כפול אפסילון חוסם את האינטגרל מלמטה של אפסילון עד 2 אפסילון וכן הלאה. מה קיבלנו בעצם? שהדבר הזה חוסם מלמטה את האינטגרל בין 0 לאפסילון n.
למספר אפסילון כפול n גדול, איפה שהפסקנו לסכום, איפה שעצרנו את הסכימה של הטור,
נכון.
של f.
נכון.
אז קיבלנו כאן איזשהו חסם תחתון של האינטגרל לא עד אינסוף, אלא עד איזשהו שלב בדרך.
נכון. מצד שני, אם היינו מוסיפים לסכום הזה את אפסילון f של 0, אז מה היינו מקבלים עכשיו? שאפסילון f של 0 חוסם את האינטגרל מ-0 עד אפסילון.
עד אפסילון, נכון.
אפסילון f של אפסילון היה חוסם את האינטגרל מ-אפסילון 2 אפסילון וכן הלאה. בעצם בכך שהוספנו את האיבר הבודד אפסילון כפול f של 0, עכשיו חסמנו מלמעלה.
מלמעלה את האינטגרל.
את האינטגרל בין 0 לאפסילון n.
כן, שזה שוב מאוד 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 דומה בדיוק. מה שעכשיו עשינו זה סכומים סופיים, וזה מאוד מאוד דומה למה שעשינו קודם, כאילו.
נכון.
עם החסימה מלמעלה ומלמטה. אז קיבלנו שהאינטגרל של f מ-0 עד אפסילון n גדול, חסום מלמטה על ידי אפסילון כפול סכום של f של אפסילון n בתחום אינדקסים מסוים, וחסום מלמעלה על ידי אותו סכום, אבל פלוס אפסילון f של 0.
נכון.
אוקיי, שוב, זה עדינות קצת, אבל ככה, תנסו להיות איתנו.
נכון.
אוקיי, ועכשיו באמת
אפשר... מה קורה כשאנחנו לוקחים את n גדול לאינסוף?
נכון, אז אנחנו קודם כל צריכים לקחת את n גדול לאינסוף, השאלה המקורית דיברה על הטור, נכון?
נכון.
אז בוא, אני אזכיר שאנחנו עכשיו תחת ההנחות שלנו שהאינטגרל מתכנס.
נכון.
אז שוב, באמצע בין שני החסמים היה לנו אינטגרל מ-0 עד אפסילון כפול n גדול.
נכון.
אנחנו לוקחים את n גדול לאינסוף, אנחנו מקבלים בדיוק את האינטגרל הלא אמיתי של f מ-0 עד אינסוף, שזה מספר קיים, הגבול הזה מתכנס, אנחנו יודעים.
זה כבר אומר לנו שהטור שלנו שתהינו אם הוא באמת מתכנס ומוגדר, הוא אכן מתכנס.
בדיוק, אז זה כבר מראה לנו שבעצם לכל אפסילון שנבחר, הטור הזה מתכנס, הביטוי הזה מוגדר היטב.
נכון.
אוקיי, אז כבר אנחנו יודעים שהטור הזה באמת מתכנס, ועכשיו באמת אפשר לעבור לשאלה, מה קורה כשאפסילון שואף לאפס?
נכון. אז האינטגרל הזה שלנו, נכון? מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים עליו, שאנחנו לקחנו את n לאינסוף? אנחנו יודעים שהאינטגרל שלנו חסום מצד אחד על ידי אפסילון כפול הטור הזה, ומצד שני הוא חסום מלמעלה על ידי אפסילון כפול הטור הזה, ועוד איזשהו איבר נוסף, אפסילון
אפסילון כפול מספר.
נכון.
אפסילון, כן.
כשאנחנו לוקחים את אפסילון לאינסוף, מה קורה?
אפסילון לאפס.
אפסילון לאפס, סליחה, מה קורה?
אז האיבר החופשי הזה, אפסילון כפול אפ של אפס, הוא נעלם, הוא שואף לאפס, נכון. זה כלום לא ישנה לנו. ואז יש לנו בעצם משני הצדדים את הטור הזה, יש לנו סוג של סנדוויץ' על הטור הזה.
נכון.
אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, על הגבול הזה, סליחה, הגבול הזה של אפסילון, יש לנו כאן סנדוויץ' בעצם. ואז אנחנו יכולים לראות שבסנדוויץ' הזה אנחנו רואים שכשאפסילון שואף לאפס, מה שנשאר לנו בלי האפסילון אפ של אפס הזה, הטור הזה שואף בדיוק לאינטגרל מ-0 עד אינסוף של f.
נכון.
אוקיי, אז בעצם, שוב, זה קצת, זה ככה, מה שעשינו פה עכשיו זה סוג של תרגיל, לא כזה תרגיל קל, אבל שווה לרשום אותו ולנסות לעקוב אחרי מה שאמרנו פה. אני חושב שזה, בסופו של דבר, איזושהי דוגמה מעניינת שבה הבנייה הזאת שהצענו בהתחלה, שלא עושים אותה, כן, של טורי רימן, אז אוקיי, פה היא כן עובדת, זה איזשהו מקרה ספציפי, בגלל שהפונקציה מונוטונית, ושהאינטגרל מתכנס גם.
נכון.
אז איכשהו היא כן עובדת, וזה נתן לנו להסיק עוד איזושהי מסקנה חמודה על איזשהו גבול של טורים, שאפריורית יכול להיות קצת מבלבל.
נכון. כן, זה תרגיל שבעיקר הוא נחמד, כי הוא עוזר לנו להשתפשף טיפה בכל הקטע הזה שאנחנו משווים בין אינטגרלים לטורים, שזה באמת כלי מאוד מאוד חשוב. להגיד לכם שהמסקנה מרגשת מדי, התשובה היא לא.
לא מאוד.
לא מאוד, אבל באמת השימוש הזה הוא משהו שתתקלו בו עוד לא מעט פעמים, ונראה שאנחנו נסיים פה.
כן, אז דיברנו הרבה על אינטגרל האמיתי, ועל הקשר הזה שאני מקווה שהצלחנו להבהיר לכם שהוא מעניין, אבל הוא גם עדין. כאילו יש כל מיני זוויות שאינטגרל האמיתי קשור לטורים, וצריך להבין רגע מה אנחנו רוצים להגיד כשאנחנו באים להגיד משהו. זה כמובן תמיד חשוב בתמטיקה.
נכון.
וכן, ובזה נסיים. אז תודה רבה, מתן.
תודה, אופיר.
ואנחנו נתראה בפעם הבאה.
כן, בפעם הבאה.